קרן אבר איתי, שלום לכולם, שלום לקרן, ואני מעדכן את קרן, כי היה לנו עניין משותף בסיפור הזה, שהשבוע ראיתי סוף סוף את סרטו של בילאל יוסף, עמיתנו, חברנו מדבוריה, ראיתי את הסרט שלו בסינמטיקה תל אביבי, אחרי שלפני משהו כמו חודש, לקחנו את עצמנו, נסענו לירושלים, קרן לא יכלה להגיע מסיבות ענייניות, מסיבות משלה. Anyway, היה שם כל כך עמוס ומפוצץ, וכמות המוזמנים פשוט הייתה פחות או יותר פי שניים ממה שהאולם שיקצו להם שם הכיל, וזה גם היה פתיחת פסטיבל הקולנוע. בקיצור, היה נורא נחמד בסינמטק, אבל להקרנה לא הצלחנו להיכנס, אז הוא הזמין אותנו להקרנה בתל אביב. מדובר על חיים בצל המוות, סרטו של במאי, תושב דבוריה, סרט שרובו דובר ערבית, והוא עוסק באמת באלימות הבלתי נתפסת במגזר, בחברה הערבית. אני אפילו לא מצליח להשתחרר מהמילה הנוראית הזאת, מגזר.
אני שקטה ממני מזמן.
כן, בסדר, את אינטואית קצת יותר, הרבה יותר ממני, אבל אני לומד לאט לאט. ודיברנו לפני הקרנה, ודיברנו אחרי הקרנה, ואנחנו בקשר. והסרט היה חזק, היו שם, לא היה מפוצץ כמו בירושלים, אבל היו שם לא מעט אנשים, חלק מהם הכרתי וקצת קשקשנו, והקטע הוא שהוא סיפר, בילאל סיפר שבהקרנה בחיפה, השבוע לפני זה או משהו כזה, כשהוא נכנס בשיחת הפתיחה לפני הסרט, הוא דיבר על זה שנרצחו ביממה שלפני ההקרנה שלושה מבני החברה הערבית, בנות בני. וכשהסרט הסתיים, שזה בסך הכל משהו כמו שעה ועשר דקות, התברר שזה כבר ארבעה ב-24 שעות האלה. זאת אומרת, תוך כדי ההקרנה נרשם רצח נוסף. ובסרט הוא מדבוריה, ובסרט הוא מדבר הרבה על הכדורים הטועים, ועל כל הנסיבות המטורפות של אנשים שנהרגים סתם ככה. והבוקר אני מתעורר ושומע מבזק, הוא רואה בטוויטר שמישהו בלתי מעורב לחלוטין, באופן מקרי לגמרי, חטף כדור תועה בדבוריה, קרוב מאוד לבית של בילאל. מה אני אגיד? מה את תגידי?
מה אני אגיד? אני יכולה להגיב במילים רגשניות. אני חושבת שזה המקום לדבר קצת על נתונים ועל הטיות. אנחנו חיים בחברה שממש מעדיפה להעלים עין ממה שקורה בחברה הערבית, ומנסה לספר לעצמה סיפורים שזה עניין של תרבות. אנחנו מאוד אוהבים את זה, וכמובן לא מתייחסים לזה כאילו זה גזענות אינרנטית, מה פתאום. אבל בסופו של דבר, מתוך כל מקרה הרצח בארץ, אם אתה יהודי, יש לך סיכוי של 70% שיפענחו את הרצח שלך, ואם אתה ערבי, יש סיכוי של 24%. על זה, יש לא מעט אנשים שיסבירו, שוב, שזה עניין חברתי ותרבותי וחוסר שיתוף פעולה עם המשטרה, אבל זה אנשים שלא כל כך רוצים לשים לב לעוד כל מיני נתונים. בין היתר, שעד ל אמצע שנות ה-90% הפשיעה, סליחה, בתוך החברה הערבית היה מזערי. אז משהו קרה כאן. זאת אומרת, הרי אם זה עניין תרבותי, זה היה צריך להיות מאז ומעולם. זה לא מאז ומעולם. אם מסתכלים על אחוז הפשיעה, נגיד, ברשות הפלסטינית, מגלים שאחוז הפשיעה הוא נורא נורא נמוך. מדובר באנשים מאותה תרבות. איך מסבירים את זה? או אז יש המון דברים שאפשר להגיד בנושא הזה, ואינני המומחה, אני אמנם מצויה בחומר, אבל אני לא הקרימינולוג, ואני לא מספיק יודעת, אבל חלק מהסיבות, וזה מאוד עצוב, זה ההחלטה של ישראל להכניס משטפים, אני שונאת את הביטוי הזה, אבל זה הביטוי, פלסטינים מהרשות לערים וכפרים, של החברה הערבית פה בישראל, וגם לתת להם נשק, וגם לתת להם הגנה.
כן,
אז
על זה רציתי שנרחיב עוד מעט. אני רק אגיד למי שפספס את העניין הזה עד עכשיו, אני לא מטוח שיש כל כך הרבה, אבל האצילות מחייבת, או סתם המנהג, אנחנו בפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, על הדרך, שיחות על הדרך, האורחת שלי היא כאמור קרן הבר, מוליכת, הוגת ואשפית הפודקאסט, הפודקאסט המשני בתוך הפודקאסט שלי, אבל הוא לא פחות חשוב, סמול טוק, ממש רק, ממש השבוע העלינו, שיחה שהתקיימה לפני לא פחות מחצי שנה.
העלינו
מהאוב. את השיחה עם חבר הכנסת עופר כסיף, שהוא עוד אחד מאלה שמסתובבים עם, לא צלב רצחני, אבל עם צלב, וירטואלי על, על הגב כסנוע העם, וגם על, עליו ועל חבריו נדבר תכף. אז זהו, אז נשמע את קטע
פתיחה. אנחנו נדבר על בן גביר גם.
בטח, בטח, מה זאת אומרת? זה, זה חלק מהסיפור. כן, כן, כן. ועל בליך, אם את רוצה, מה שתרצי. בכל אופן, אז כמו שאמרנו, זה הפודקאסט, ואחרי שנשמע את קטע פתיחה של סיילנט רגרשן, נעבור ונמשיך בשיחה עם קרן הבר. אז עוד שנייה. אז כאמור, בשיחה שלצערי היא קצת יותר מדי תקופתית ופחות שגרתית, אבל אנחנו מגשים בנסיבות אחרות עם קרן הבר, ואנחנו מדברים על, אנחנו מדבר על עוד דברים, אבל כרגע אני רוצה להשלים את השיחה על, על הסרט של בילאל יוסף, חיים בצל המוות, ואני יכול, אני יכול להגיד לך שהסיפור הזה עם המשטפים, אני לא רוצה, לא רוצה לרדת לכל דברים, כל מיני דברים שהיו מאחורי הקלעים כבר, את ערכת את בילאל בסמול טוק, ואני ערכתי אותו קודם בפודקאסט, בתיווך שלך כמה חודשים לפני זה. הסיפור הזה של המשטפים הוא סיפור מאוד מאוד רגיש. הם לא, החברה הערבית, הישראלית הערבית, לא אוהבת את הסיפור הזה, לא, לא רק בגלל שהוא כל כך קשה להם, בגלל גם חשש מאוד מאוד כבד ממה שקורה עם הדבר הזה. אגב, זה מצטרף לא רק לזה, גם גם בתוך החברה הישראלית הערבית יש מקרים, ואני יודע על מקרה ספציפי אחד, אם אני טועה בשמות אז תקני אותי, אבל נדמה לי משפחות ג'רושי והמשפחה הנוספת, אני לא זוכר, קראוג'ה נדמה לי.
אני באמת חושבת שאין שום סיבה להיכנס ל...
לא, לא, אבל היו קרבות ממש עקובים בלוד, ואז הם פירקו והעבירו חמולה אחת לאיזשהו פר אחר או לעיירה, ומקום שהיה שקט פתאום חטף את כל האלימות הזאת שהוא בכלל לא הייתה קשורה אליו. זה 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 אנשים ומשפחות וארגוני פשע שלא היו קשורים למקום החדש אליהם הם הובאו. והסיפור עם המשטפים זה בפירוש רישיון להרוג, זאת אומרת אין פה שאלה בכלל.
מה שנורא זה שהם גם זוכים להגנה.
כן, כן, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ואי אפשר לגעת בהם, זאת אומרת, ככה מתנהלות החקירות, וככה מתנהל איסוף הנשק שלא מתנהל, וככה גם לא מפוענחים כל המקרה הפשע האינסופיים האלה, כי המדינה פשוט אומרת, אסור לגעת באנשים האלה, אנחנו מגינים עליהם, וזה נהיה פסיכוטי לגמרי, זאת אומרת, במחיר השמירה על הכיבוש, אתה פשוט מחרב את עצמך מבפנים. זה אני לא יודע אם יש איזה מקבילות היסטוריות, אני בטוח שיש, אולי אלג'יריה, אולי, אני לא יודע לאן ללכת בקטע הזה, אולי כל מיני רפובליקות באפריקה, מרכז אמריקה, מה, כאילו, לאן המדינה חושבת שהיא תיקח אותנו בסיטואציה הזאת? זאת אומרת, אנחנו גם מחרבים את עצמנו בצד אחד מעבר לקו הירוק, וגם מביאים את כל השיט, לא, שום דבר חיובי, רק את השיט לתוך התחומים שלנו. מה יהיה הדבר הזה?
קודם כל, התחום הכי גדול שלנו מסתבר זה נשק. אז כנראה שנוח לנו גם כשהנשק הזה מופנה לאזרחים ישראלים, בהנחה שהם לא יהודים כמובן, כי אנחנו לא גזענים חס וחלילה. תשמע, האלימות בחברה הערבית היא איום מאוד מאוד גדול על החברה הישראלית, גם ממש כמו שהכיבוש הוא איום גדול על החברה הישראלית, ולשני מקומות שנמצאים בשטח המת של מרבית הציבור הישראלי, וגרוע מכך של פוליטיקאים ישראלים. לא מדברים על זה, לא מטפלים בזה, לא מתייחסים לזה, חיים יחד עם זה. אבל אם אנחנו מסתכלים על שני הדברים, הם הולכים וחודרים גם לתוך הבועה שמנסים לייצר בחברה היהודית. זאת אומרת, זה משהו שדינו להתפוצץ, אוקיי? אנחנו, ישראל לא תוכל להחזיק עם זה מעמד עוד הרבה זמן, אבל תשמע, זה גם מצטרף להמון המון דברים שהפוליטיקאים בישראל מזהים ויודעים שהם אתגרים ואיומים על קיומה של מדינת ישראל, ודבר לא נעשה. והאמת שאני מודה, ואני לא רוצה לייאש, אבל אני ממש מרגישה שכל מה שנשאר זה פשוט לדפוק את הראש בקיר, כי שום דבר לא ישתנה, וזה מה שיש. לחברה הישראלית, בסופו של דבר, יש כלים להתמודד עם האיומים האלה. אבל זה מתחיל במקום שקודם כל נהיה מודעים למה קורה, וזה גם מחבר אותנו, צחקתי מקודם כשאמרתי, יאי, נדבר גם על בן גביר, יכול להיות שזה לא היה בזמן שהקלטנו, אז אני מבארת למי שאולי לא שמע את קריאות העידד שלי. בן גביר הוא לא הבעיה. הבעיה היא שמרבית הציבור הישראלי, גם אנשים שטוענים שהם לא מצביעים לו, בסופו של דבר מסכימים עם הנחות היסוד שלו. תסתכל למשל, וזה נורא נורא עצוב, אבל מרץ, בטח מאז שזהבה גלאון חזרה, תוקפת את בן גביר כאדם, ובצדק, אוקיי? זאת אומרת, אין לי תלונות על הקמפיין נגד בן גביר, אבל הוא צריך להיות משולב במקום של שיתוף פעולה עם חברי הכנסת הערבים. אבל מרץ, ממש כמו כל מפלגה יהודית ציונית אחרת, לא עמדה פעם אחת לצד חברי הכנסת הערבים, שזוכים לכינוי החביב, תומכי טרור, שהוא מנותק ומשולל כל יסוד, ולא עושה שום דבר נגד זה. אז לתקוף את בן גביר זה פחות או יותר כמו להילחם נגד כימרה, המפלצת האמיתית. כל הזמן ייצאו לך עוד ראשים. גם, סליחה, I don't want to sound like, you know, it's not a blasphemy, אבל מאיר כהנה נרצח, התיאוריות שלו, המשנה שלו, פסקה מלהשפיע?
ודאי שלא, זה גם חלחל, כמו שאת אומרת, אבל את לא המחשת את זה עד הסוף, זה חלחל כמעט לכל הנרטיב הציוני, המיינסטרים של, יודעת מה, נעזוב רגע את מרץ או את מעט האנשים, לא יודע איך לקרוא לזה, השפויים שאת ואני יכולים לדבר איתם מדי פעם, אבל באמת, בוודאי כל הימין הישראלי, בוודאי כל המרכז שהוא ימין ישראלי, וכן הלאה, זאת אומרת, מבחינתם, אותו ביטוי, מה הזועביז? אנחנו נלך ליחד עם הזועביז? אז הוא הלך יחד עם העבאסיז, מה זה משנה? זאת אומרת, בסוף הם חושבים עליהם אותו דבר, זה שותפים שהם, את יודעת, כלי משחק, אין פה רצון אמיתי לקבל, להיות, להרגיש שמדובר פה באזרחים שווי זכויות או בשותפים אמיתיים. הוא פשוט נתן לו את המנדטים שלו דרושים, זה הכל.
תראה, בעצם מה שאנחנו רואים בפוליטיקה הישראלית, המוכנות לשתף פעולה עם מנסור עבאס, נובעת מהעובדה שמנסור עבאס באופן פרקטי למדי, אני לא חושבת שזה, אבל אני גם לא יודעת, אז אני לא מדברת בשמו, אני לא חושבת שהוא מסכים, אבל הוא מאוד פרקטי, הפעם אני משתמשת בזה במצימה.
If you can, beat them, join them, מבחינתו הוא עשה שיקול מאוד קר.
לי יש חברה שזקוקה למשאבים, ואני הנציג שלה. אני יכול להילחם על צדק, אבל אני גם יכול להיות, תקרא לזה, מאוד אוהבים להגיד צודק וחכם בישראל, אז תקרא לזה חכם, אני מעדיף להיות חכם, לקבל את התנאי של אני לא שווה, ובתנאי שיעבירו לי כספים. אבל אותם ממשלת שינוי לדוגמה, שים לב, לא העבירה כספים. אחת הסיבות הן, אגב, שהילד שקד נורא מאיימים עלינו בבן גביר, אבל מי חוסם את מעבר המשאבים האלה לחברה הערבית?
הממשלה, מה זאת אומרת, מי? הילד שקד,
איווט
ליברמן, בוודאי, בוודאי.
עכשיו, מנסור עבאס עשה פה איזשהו הימור, שאולי בעיניו הוא לגיטימי, אבל בעיני כל אדם שמאמין בשוויון אזרחי ושוויון אנושי על בסיס היותנו בני אדם, הדברים האלה לא יכולים להיות מקובלים. אבל להגיד את מה שאני אומרת, או כשאיימן עודה אומר את מה שהוא אומר, לא מקשיבים לזה בכלל, כי נורא נורא קל לשקוע בתוך אקסיומות שהן לא בכלל מגובות במציאות, שאנחנו הכי מוסריים, ושאני מאוד אוהבת את המשפט ההוקו גזעני לא מודע לעצמו, שמה את רוצה? לערבים בישראל, ככה גם נוטים...
יש יותר זכויות מאשר בכל הערבים, בכל המזרח התיכון. יש יותר זכויות
בסוריה, או בלבנון, או בירדן. סבבה, אבל אף אחד...
זה הולך יחד עם לכי לעזה, ותראי מה זה זכויות אדם. כן, כן. מה שנקרא, רוחי, רוחי, איך היא המטומטמת... סליחה, נו, אין לי כוח. רוחי, רוחי, ימלעונה.
אז אמור לי איזה בנצ'מרק אתה עושה, ואני אומר לך מי אתה, אוקיי? אם אלה הדוגמאות שלנו, אז ברור, ישראל היא נווה מדבר. אבל אלה לא הדוגמאות שלנו, כי ישראל...
אבל זה בכלל, באמת, כל הבסיס הזה להשוואות, כן, כל בסיס ההשוואתי הזה, כל פעם אומרים, על זה שאנחנו, את יודעת, מערכת המשפט שלנו, ואלה ואחת החלטות של ועדות קבלה למיניהם, אפרופו בסרט, הוא ניסה להתקבל, או אפילו רק לבדוק, להתקבל שמשית, שזה יישוב קהילתי יהודי, שיושב שם בין ציפורי לעילות ולכל מקומות כאלה, שחברים שלי גרים, שהם בגבעת אלה למשל, שזה ממש צמוד. אז כמובן שאת יודעת, כמו שלא מקבלים לפעמים, סליחה, מזרחים, או אנשים שמגיעים מכל מיני עיירות, יהודים טובים, כן, יהודים, לא ערבים, רחמנא ליצלן, אז הם יקבלו ערבים מדבוריה? זה לא יקרה. עכשיו, אני במקור, כמו שאת יודעת, מאפולה. גם אפולה צוטטה שם בהרחבה בסרט של בילאל, וזה לא שאני חושב שאפולה הייתה גן עדן כשאני גדלתי בה, אבל בוודאי שהביטויים האלה, גם אם הם היו, הם לא היו כל כך בולטים, הם לא היו כל כך בוטים,
יכול להיות, אבל גם יכול להיות שזה היה בגלל שבאותה תקופה, קודם כל בוא נזכיר שעד 66 היה משטר צבאי, לא חושבת שאיזשהו, אפילו לא, לצערי, הם לא נחשבו אזרחים של ממש, לא היה שום אזרח ערבי שאני מניחה שניסה להתקבל לאיזשהו יישוב יהודי באותה תקופה.
לא, גם אבל כמה יישובים הקהילתיים, אני חושב שהם צצו ועלו ופרחו, לא לפני שנות ה-80, אפילו שנות ה-90, זאת אומרת, כל היישובים האלה שהם, שיישובים נורא הומוגניים, הם דבר חדש יחסית, זה לא היה בעבר. היו מושבים, קיבוצים, אבל זה סיפור אחר.
לא, אבל מה שאני רוצה להגיד, זה לבוא ולהגיד, זה לא ממש היה בתקופה שאני הייתי צעיר. תשמע, למשל, אחד הדברים שאני מספרת, או שסיפרתי, זה על הילדות שלי בירושלים, אוקיי? ואבא שלי היו לו אז עסקים גם במזרח העיר, אני גדלתי והייתה לנו, זאת אומרת, זה דברים שלא ראיתי כי זה היה נראה לי, זה היה נראה לי טבעי, ואז גדלתי והבנתי כמה אולי בעצם, מה שהיה נראה לי אז שוויוני וביחד וחברות הוא לא באמת היה כך, זה אולי נורא קל לראות את זה על פני השטח, אבל כשמסתכלים על הדברים, אז זה לא ממש נכון.
כן, דיברנו על זה באחת השיחות שלנו, וסיפרת על האירוחים המשפחתיים והשיחות בסלון. אגב, זה מתחבר, כן, סליחה, זה מתחבר לתחושה שלי לפחות, נראה לי שגם שלך קצת בדרך אחרת, על זה שאנחנו לא עד הסוף מבינים את צורת, קשה מאוד להפוך את הפריזמה, קשה מאוד לראות איך בני מיעוטים, ולא חשוב כרגע מאיזה סוג, אני רואה את זה אגב גם בשיח מגדרי לפעמים, של נשים מול גברים ולהפך, איך אנשים שהם לא אתה, תופסים את המציאות, בעיקר כשמדובר על מיעוטים, בעיקר כשמדובר על מיעוטים חסרי זכויות או עם זכויות לא שוות לשלך. מה שנראה לנו מובן מאליו וממש כלום, כי באמת זה מובן מאליו, ככה צריך להיות, הצד השני רואה את זה לפעמים בדרך אחרת לגמרי, וזה באמת לא יודע איך להגדיר את זה, זה מדהים אותי מחדש, בכל פעם. בכל פעם אני,
אבל
מה, כאילו, מה קרה? עניתי לטלפון, דיברתי איתך, מזמן אותך לכוס קפה, דיברנו על, כאילו, זה לא שאני אומר, מוחמד תעשה קפה, כאילו, מה הסיפור הזה?
אני רואה את זה כל הזמן, תראה, אני עושה משלוחים באופן קבוע, ולפני כחודשיים, הוחלף השליח בשליח ערבי. והוא מגיע אליי, ואני כמובן יוצאת החוצה כדי לקחת את החבילה, ואני נותנת לו טיפ, אני אומרת לו, תשמע, יום חם, להביא לך משהו לשתות? אז הוא הסתכל עליי, אמר לי, לא, לא, אני בסדר, והיה חשדן לחלוטין.
כן.
בפעם הבאה שהוא הגיע, יצאתי אליו עם טיפ וקרתי. אז הוא אומר לי, וואלק, תשמעי, אני חייב לשאול אותך, חייב לשאול אותך, את יודעת שאני ערבי? אומרת לו, אבל, אני אומרת לו, כן, אבל למה זה שזה יהיה רלוונטי? כאילו...
קרן, בוקר טוב לחבר'ה שמסדרים את הפחים, תקשיבי, אני אומר לך את זה כי אנחנו בשכונה כזאת, את יודעת, רחובות הולנדי וכל מיני כאלה, וזה אותם חבר'ה שאחד שמנקה את הרחוב ואחד ש... בא מסדר את הפחים לפני האיסוף, או את הפסולת, או מה שזה לא יהיה, ואחר כך החבר'ה, ואתה יצא, בוקר טוב, אני מסתובב עם הכלב, ומה שלומך, וזה וזה וזה. יש כל כך הרבה פעמים שהם נדהמים מזה שמישהו אמר להם בוקר טוב, כי הם רגילים להיות שקופים לחלוטין.
אז אני אגיד לך יותר מזה. אז אצלנו, מי שמסדר את הפחים, ומי שמטטה את הרחובות, אני תמיד אומרת לו בוקר טוב. אגב, גם הם, הייתה תקופה שהם הסתכלו עליי במבט כזה, זה למרות שהם
מתרגלים. הם מתרגלים, הם גם מזהים אותך באיזשהו שלב.
אבל עכשיו למשל, היו עבודות בכביש. ובאתי בצהריים עם שני בקבוקים של מים, אוקיי? סיפרתי לבילל דווקא. אחד מהפועלים, כשיצאתי עם סיו, אז קודם כל אני מסתובבת עם כלב לא כמו גורדון, טובי. מסתבר שהוא נורא מפחיד אנשים. אז למדתי כבר מזמן להצמיד אותו אליי עם הרצועה ולחייך. אבל אני מסתובבת עם סיו, ואחד הפועלים נשלח לסגור את הרחוב שלנו עם איך קוראים לזה, גדר כזו, מחסום. ואני אומרת לו בערבית, בוקר טוב. דממה, הוא מסתכל עליי, והוא קולט שאני מחייכת, כזה מטה את הראש, והוא אומר לי, מה? אז אמרתי לו, סבח אל חיר. ואתה יודע, התחלנו לדבר, הוא כמובן מיד ניסה להבין אם אני יודעת יותר ערבית מרק בוקר טוב, כי גם, לא יודעת, מבטא, בלה 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 בלה. תן לנו שיחה של כמה דקות, עכשיו אנחנו מדברים כבר קבוע, הוא היה בשוק שאני בכלל יודעת ערבית. עכשיו, לא שאני יודעת ערבית טוב, אני מבינה ואני קוראת מצוין, אני מדברת על הפנים. אגב, גם הגרמנית שלי, אני יותר טובה בלקרוא ולכתוב מאשר לדבר, כי
בלדבר... דיבור זה תרגול.
אתה קולט את כל הטעויות שלך as you speak, וזה מאוד מביך.
כן.
אבל צריך להתגבר על זה כדי זה. והשוק... באמת, של ההתייחסות, זה לא, זה בכלל לא נקודה לזכותי, זה נקודה לרעת כל המדינה הזאת. כי מרבית האנשים פה, גם אגב, אני עוברת כבר שלושה ימים כזה, לאינטרנט מכל מיני בוטים וגם לא בוטים מהימין, שאני לא לוקחת קשה. אבל כל הזמן אני, נו, ואת יודעת ערבית, ואת איימן עודה שמעת בערבית, ואת יודעת, כן. אבל אתם אפילו לא רוצים לדעת, אתם לא רוצים לשמוע, זה לא מעניין אתכם. אז קודם כל זה מתחיל באמת במקום שבו אנחנו חיים תחת מדינה אחת, אבל אלה שתי חברות שאנחנו מאוד אוהבים לראות, או להציג את המקומות שבהם יש ביניהם פגישה, אבל בתכלס, ביום יום, אין ביניהם באמת פגישה, וזה מתחיל שם. ולכן גם יכולים במין עדנות כזאת, כל מיני יוזרים מהימין להסביר לי, שהבעיה בחברה הערבית, זה התרבות הערבית, זה חוסר שיתוף הפעולה עם המשטרה, וזה עוד המון המון דברים, ושאני גזענית עם ציפיות נמוכות. אני מאוד אוהבת את הטיעון הזה.
אמרתי לך לפני שהתכנסנו, שאת מייחסת חשיבות גדולה מדי בעיניי לדיונים בוטים וביבוטים וביבי בוטים.
אין כאן דיון.
בסדר, לא
משנה. כי אני לא מגיבה.
תקשיבי, קרן, אני חוסם אותם. החיים שלי קצרים מדי. והם מתקצרים ככל שעובר הזמן, לא רוצה דיאלוג, לא רוצה דיאלוג עם פסיכופטים,
אין דיאלוג, אתה לא מגיב,
לא, אבל לא רוצה לראות את זה, למה לי,
אבל הנקודה היא לא מה אתה רואה, טובי, סליחה שאני אומרת,
לא, חופשי,
הנקודה היא לבוא ולדבר, אני כל הזמן אומרת, סבא שלי ברח מגרמניה, כי יותר מדי אנשים לא היה להם אכפת שהיהודי עוזב,
לא, זה לא שלא אכפת, אני ממשיך, אני ממשיך בשלי, אני רק לא רוצה דיאלוגים כאלה, שלא מקשיבים למילה שאני אומר.
אבל הדעות שלך תקועות להם כמו קוץ בתחת, והם חושבים על זה? אז באיזשהו מקום, טובי, גם נזרע הזרע. יכול להיות ששום דבר לא יקרה עם זה. יכול להיות שהדבר הזה לא יתפתח לעולם.
אז אני אספר לך קוריוז קטן אתמול, מישהו הגיב לי על משהו שכתבתי בעניין המלכה, בכלל נהיה קטע, אני לא... לא חובב גדול של המונרכיה הבריטית, וכל הסיפור הזה של בית המלוכה והכל, אבל אני גם לא יושב ולועג לו, אז אתמול כשהתחיל להתברר שהיא קרובה ללכת לעולמה, או שהיא כבר הלכה
ועוד להודיר. כשהתחיל להתברר היא כבר מתה, אבל זה לא חשוב.
כן, אנחנו מכירים את הטכניקה, בסדר, הכל טוב ויפה. תמיד צחקו על הרוסים אגב, שאמרו שברז'נייב מת והודיעו על זה שבוע אחרי. בסדר, אגב כולם, סטלין, התחילו כל הבדיחות והמקאפרי, עכשיו, אני כתבתי על זה משהו שאני ממש לא מבין את הצורך הבאמת כפייתי הזה, לצחוק, גם אם זה אישה ב-96, שאנחנו לא יכולים לסבול את כל מה שהיא מסמלת בהכל, מה זה עושה לכם? ומישהו בא ונכנס והגיב, למרות שאני לא מסכים, לא הכרתי, לא יודע מזה, לא מסכים עם 99% מהדברים שאתה כותב והכל, הפעם אני מסכים איתך. ואז אמרתי, יופי, זכיתי, ואז קלטתי שהוא אמר עוד משהו, אני פה לא זוכר בדיוק באיזה מילים ובאיזה הקשר, אבל הבנתי שזה הקטע של שמאל, ימין, ערבים, יהודים וכל הסיפור הזה. ולמשל, התגובה שלו, אבל אני מקשיב לכל הקלטה שלך, שזה אמרתי, פה זה מעניין, כי אני מודה, באבונותיי, לא אקשיב לפודקאסטים של, לא יודע, של הילד שקדו של ינון מגל, לא אקשיב, no way, אני לא רוצה, לא רוצה להיות חלק מה, אני יודע מה הם אומרים, אני יודע מה הם חושבים, אני לא אקשיב בשום פודקאסט כזה, אבל אם בן אדם כזה, שהוא אזרח מן השורה, אמר לי שהוא מקשיב ולא מסכים, שפו, עם זה אני חי. ואז שאלתי אותו בצחוק, אני מקבל שאתה מדבר רק על הקטע הפוליטי, ולא על הפודקאסטים מדיני ספורט, אומר, לא, ספורט, דבר כמה שאתה רוצה, אני בולע את זה, אני מבסוט, הכל טוב ויפה. אז את יודעת מה? אז אפשר לדבר גם על ספורט לפעמים, זה בסדר. אבל אני חושב שהדוגמה שלה, אני חושב שהדוגמה של המגיבים שלך, אפרופו עוד, אם נרד ונחפור ונרד לעומק, אני לא בטוח שלא תסכים איתי בסופו של דבר, כי הם לא מייצגים כלום, ורובם המכריע גם לא אמיתיים, שזה משהו שאני כבר למדתי לזהות. יש בכל פעם שקורה משהו, יש
מין הצטרפות. אבל אתה יודע, אתה אומר שהם לא אמיתיים, אבל ההשפעה שהם על השיח ניכרת. תראה, אני לא זוכרת כבר על איזה ציוץ זה היה. אני בדרך כלל, לא רק שאני לא חוסמת כי זו מדיניות אצלי, אני גם לא מדווחת על רובם. קודם כל, כי אם הייתי צריכה לדווח על כל כזה...
לא יודע איך מדווחים.
אז זהו, אז קודם כל, כי אם הייתי צריכה לדווח על כל אחד כזה, אני מניחה ש...
לא היה לך חיים, אני יודע.
לא היה לי הרבה יותר מדי זמן, אני באמת מקבלת המון תגובות מזעזעות. אבל אני יכולה להגיד לך, שאחת התגובות שבאמת תפסה אותי לא מוכנה, ובעצם גם לא הפתיעה, זאת אומרת, גם זה וגם זה, אם זה יכול לחיות בכפיפה אחת, הייתה, הלוואי שערבים ישחטו אותך. עד ש, ועל זה כן דיווחתי.
כן.
וגם אגב, האדם נחסם. אבל עד שדיווחתי והוא נחסם, יותר מ-30 אנשים חשבו שזה, עשו לייק, ולא מעט אנשים אמרו כמה הם ישמחו, וכמה זה נהדר. עכשיו,
אז אני לא נותן להם את התענוג הזה, אני נורא מצטער, אני חוסם מיידית,
באפריורי,
לא רוצה, לא רוצה.
מה זה יעזור לך לחסום?
ואם לא הייתי בטוויטר, סליחה, ואם לא הייתי ברשת, ואם לא הייתי בטוויטר, ואם לא הייתי נחשף כ... לא יודע מה, בזמנו כעיתונאי, והיום כעיתונאי עצמאי, או בלוגר, או פודקסטר, או מה שזה לא יהיה, והייתי מדבר רק איתך בבית קפה, הם לא היו שומעים, הם לא היו יודעים, ולא היה לי קשר איתם, אז אני בוחר עם מי, אני רוצה להיות באינטראקציה, ועם מי לא?
טובי, הנקודה, אתה כל הזמן חוזר לזה, אין לי אינטראקציה איתם, אני לא עונה לבן אדם שכותב לי על וייטי,
את מאפשרת להם את האינטראקציה מולך.
אני... אין לי שום בעיה, אגב, את רובם זה מעצמן, אז הם חוזרים וחוזרים 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 וחוזרים, כי הם חושבים שמתישהו אני אגיב. אני לא מגיבה, זה לא מעניין אותי, אוקיי? גם את הגסים שבתוכם, אני בדרך כלל עושה להם מיוט, כי אני לא רוצה, אין לי מה לשמוע אותם, אבל זה כן מלמד על משהו. אני נמצאת ברשתות החברתיות כבר די הרבה זמן, אמנם לא מתה עליהם, אבל אני, וטוויטר בשבילי כן היה מקום שאהבתי, הוא כבר לא מקום שאני אוהבת.
ולזה אגב אני מייצר, בואי באמת נסכם את הקטע הזה, אני משתדל לייצר את מסביבה שאני חי בה, הרבה אנשים אומרים, הטוויטר נהיה לי רע, והוא עושה לי רע, והוא גס, והוא אלים, וכל הדברים שאנחנו יודעים עליהם, אנשים הגיעו באמת מצבים של כמעט התמודדות נפשית, אולי לא כמעט, בגלל אינטראקציות מהסוג הזה, אני לא מדבר על בני נוער שמוכרמים, או כל מיני אינסטגרמים כאלה, אני מדבר איתך על אנשים כמונו, בגילנו פלוס מינוס, לא משנה מה, שזה לוקחים את זה נורא קשה, אני החלטתי שלא.
שוב, אם ניקח את זה למקום האישי של אוי כמה העליבו אותי כשאמרו לי שאני אפילגש של איימן עודה, סליחה איימן, יש אנשים מפגרים, סליחה, לא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה.
בסדר, אנחנו פה, אנחנו בין חברים.
שבינתם נסתתרה מהם, אוקיי? או שמעולם לא הייתה להם כזו. אבל
אני לא... אנשים דפוקים, אוקיי? אנשים דפוקים, זה מספיק טוב.
אז לא, בוא לא נכניס אותם לקטגוריות. כל מה שאני אומרת זה, במישור האישי זה לא... אני מיישמת את מה שאמרתי גם לילדים שלי פעם, את מדיניות האזמה. אז שימוליק משוטט בארץ, וירדנה אבן גוב, לא יודעת מה, אין לי מושג איך קוראים להם, הם חושבים משהו, אז מה? אני לא, זה לא נכון, ולכן זה גם לא מעניין אותי. לכן המישור האישי, שאיכשהו התבחבשנו בו, לחסום, לא לחסום, מרגיש טוב, לא מרגיש טוב, לא מעניין אותי, שכל אחד יתמודד עם זה כמו שהוא רוצה להתמודד עם זה, זאת לא הנקודה. אבל הנקודה היא לנסות ולהבין את הזרמים שבכל זאת כן יש בארץ. ואתה יכול לספר לעצמך כמה שאתה רוצה שזה בוטים, אבל הבוטים האלה עושים את מלאכתם נאמנה, והם מגיעים לאנשים, והשיח משתנה גם בעולם החיצוני שאנחנו חיים בו, וגם הדעות הולכות ומקצינות. עכשיו, שוב, אתה יכול לבוא ולהגיד, איזה בוטים, אני אחסום אותם, הם מעניינים את התחת, אוקיי? סליחה, אני בוטה, אני ירושלמי. וזה אני זה.
זה נקרא להיות בוטה?
אוקיי. אני משתדלת מאוד להישאר מנומסת, כמו שחינכה אותי אימא שלי. אבל... אבל
יש לך אימא יקית ואבא מהכדורגל, את יודעת, זה קצת בעיה.
אבל אבא שלי לא גידל אותי, אז אנחנו בסדר.
אוקיי, אוקיי.
זה יכול להסביר לי אלו דברים, כמו את השנאה שלי לכדור, לא שנאה, היעדר חיבה לכדורגל.
Next.
אבל שוב, המישור האישי לא מעניין אותי, מה שמעניין אותי זה מה אנחנו יכולים להבין מזה על אנשים. ויש שינוי מאוד מהותי בתוך החברה הישראלית. עכשיו, ברור שזה לא בוטים בלבד, וברור שזה לא הפוליטיקה בלבד, וזה לא התקשורת בלבד. אנחנו חיים מאז ומעולם בתוך מציאות מורכבת, היא הולכת ויותר, נעשית יותר מורכבת, ככל שאנחנו חיים על פני האדמה הזו יותר, אוקיי? וברור שיש המון המון גורמים שיוצרים, אבל אי אפשר להתעלם ממה שקורה גם ברחוב הישראלי, כי שישרף לכם הכפר, כבר לא נשמע רק ביציאים של ביתר ירושלים, שנייה, טפו, 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 לא, עשיתי את זה טוב, כי אני בדרך כלל לא בן אדם
של תפוקות. אני לא מבין בזה.
לא משנה, אבל זה כבר נשמע היום גם משערי בית ספר בליך. אז אפשר לבוא ולהגיד, זה רק 30 תלמידים בבית ספר בליך. אבל ב-1982 תלמידים מבליך היו בגבעתיים בהפגנות נגד כהנה. והם לא שערו שיישרף לכם הכפר. יש שינויים, והשינויים האלה מאוד מאוד גדולים, ואי אפשר להגיד שמה שנשאר בספרה של רשתות חברתיות, נשאר במקום הווירטואלי, הוא לא נשאר במקום הווירטואלי, להפך,
לא,
הוא חודר
מסכים איתך.
עמוק לתוך השיח
לא, הציבורי. אני חושב שהרשתות מהדהדות את מה שקורה מחוץ לרשתות, זאת אומרת, בחיים אמיתיים.
הן מקצינות את זה.
כן, אני ניהלתי, גם יש הקלטה שמחכה, ועוד, כל הסיפור הזה שבליך, אגב, בהקרנה של הסרט של בילל, נתקלתי בניר גונטאז' עמיתנו, והוא עשה ראיון ממש באותו יום או יום קודם עם מנהלת בליך. וכמה דברים שהיא אמרה שם, והיא המנהלת של בית הספר הזה, שנחשב אחד מהמובילים, ליברליות, דמוקרטיה, פלורליזם, whatever, במשך שנים, והוא היה כאילו האיווה של, או הניו המשר של מנבא הבחירות, שזה קרה פעם אחת כנראה, ומאז נהיה מיתוס, אבל רמת ה... סליחה שאני אומר את זה באמת, אני לא אזכיר את שמרת, אבל רמת הבורות שהיא גילתה במושגים הכי בסיסיים של הדמוקרטיה,
ושל הפרלמנט,
ושל שיטת הבחירות. מה זה ועדת הבחירות בחרה אותו לכנסת? מה זה כהנה? אבל כהנה לא היה חבר כנסת. כאילו, רבק, אישה לא לגמרי, שלא נולדה אתמול, לא רוצה להגיד מה גילה, לא יודע. כאילו,
לא, אבל אני אגיד לך, אז הנה, מצוין, אז יותר מזה, קודם כל, מה שלא ראו בריאיון שניר עם הילה,
רומש,
כן, רציתי להגיד חומש וידעתי שזה לא נכון, אז לא ראו שמאחוריה יש ציטוט של גנדי,
באמת, לא, לא שמתי לב, אוי,
מאוד משעשע, לא, כי בתמונות אחר כך שראיתי שלה במשרד שלה, אז יש מאחוריה תמונה של גנדי, ובאמת, וואו, חוסר המודעות. אבל אני, כל הדברים האלה של ועדת הבחירות בחרה אותו לכנסת.
לא, ועדת הכנסת.
אני חשבתי שזה היה ועדת הבחירות.
לא, מילה במילה, ועדת הכנסת.
שוב, זה לא העניין. העניין הוא שהיא קראה לזה תרגיל באזרחות. ואני אגיד לך מה. קודם כל, תרגיל באזרחות מצריך כלים. כש-12 שנה נמצאים מיטב ילדינו במערכת החינוך, ולא ניתנים להם הכלים, לא לחשוב, לא לבקר, אז כשלא נותנים להם את הכלים, כשמצמצמים שעות של לימודים הומניסטיים, ומחנכים לאזרחות יהודית-ישראלית, אז המשפט הזה של תרגיל באזרחות, שהם ידעו לבד, שנסמך על ידע בסיסי, שמרבית הילדים, בוודאי לא קיבלו את זה מהמערכת, אולי הם קיבלו את זה מההורים שלהם, אולי הם קיבלו את זה במקומות אחרים, אבל הם לא קיבלו את זה, אז אין להם את הכלים להתמודד. להגיד שמזמינים את בן גביר, בשם הדמוקרטיה, אז סליחה, בשם הדמוקרטיה, התרגיל הנכון היה, לבוא לילדים האלה ולהסביר להם, למה לבית הספר, בן גביר לא נכנס. אגב, מעצם העובדה שמה שהוא אומר, מנוגד לדוגמה, לחוק החינוך הממלכתי, שהמטרה הראשונה שלו היא אהבת אדם, אוקיי? כבר שם זה צריך לייצר, אבל זה לא נעצר. ואני מסתכלת, עוד מוקדם מדי להעביר ביקורת, ורק התחילה השנה, אבל ביתי המרכזית, התחילה השנה את כיתה י' א', עד עכשיו נכנסה למערכת בכיתה ז', אוקיי? מעולם לא היו לה שיעורי אזרחות, אף לא אחד, אוקיי? השנה היו לה 3 שעות של אזרחות בשבוע. היית רוצה להאמין שכשמתחילים לדבר על אזרחות, אז רגע חוזרים אחורה ליוון העתיקה, מדברים קודם כל על רעיונות, זו אמנם בחירה של מורה, ושוב, יכול להיות שהמורה הזה יהיה נפלא ונהדר, וילמד אותם באמת אזרחות, מה אם כי זמנו מוגבל בכל מקרה, אבל איפה התחילו את השיעור הראשון באזרחות בכיתה י' א', באיזה מקום בהיסטוריה? רוצה לנחש?
החלטת האום?
לא, אני אקח אותך קצת אחורה משם, ל-1917, להצהרת בלפור.
אוקיי.
ומשם הייתה קפיצה, באמת, למגילת העצמאות, כמובן לחלק ההיסטורי, שמסביר את ההיגיון כביכול של שיבת העם למולדתו.
לא, הבנתי שהיום היסטוריה כללית נהפכה להיסטוריה של עם ישראל וזהו. זאת אומרת, סתם כדוגמה.
ברור, זה כמו שכשמדברים על מלחמת העולם השנייה, מבחינתנו זה רק שואה. שום דבר שהתרחש לבד מהשואה, והעם היחיד שרצחו כמובן זה יהודים.
כן.
הבורות הזאת משרתת אותנו, והיא גם נותנת לנו להיות קורבן. עזוב, אני כותבת על הפשיעה והאלימות הנוראה שהחברה הערבית סובלת ממנה, ואנשים אומרים לי, לא נורא, זה בסדר, העיקר שאנחנו לא זה, כי הם ירצו עוד פעם לעשות לנו שואה. זאת אומרת,
גם זה, וגם הם הורגים אחד השני, מה אכפת לנו?
כן, טוב, רגע, זאת לא הנקודה. מה שרציתי להגיד זה, שאנחנו, אפילו את זכר השואה, משתמשים בו אך ורק, כדי להסביר לא את הקורבנות שלנו כבר, אלא את התוקפנות שלנו, אוקיי? בלי זה ישחטו אותך, בלי זה ירצחו אותך, בלי זה, בלי זה, בלי זה.
גדרות אושוויץ, זה משהו שלמשל נתניהו מנופף בו, הרי הוא עמד באום עם התרשים של המחנה, של המחנות, של זה, והסביר בדיוק איפה אנחנו ואיפה הים ואיפה המדבר ו...
את ההקבלה. והדבר הבא שהוא אמרתי שזה מה שאיראן רוצה לעשות לישראל.
כן, עכשיו... ברור, זאת אומרת, זאת ההקבלה היחידה שרלוונטית לדיון ההיסטורי או ההיסטורי-לאומי שקשור במדינת ישראל.
נכון, אבל בוא רגע נחזור לשיעור אזרחות רגע, במטוטה. תלמידים שזה יהיה הרקע היחיד שלהם, יגדלו לחשוב שבן גביר הוא סבבה, כי מתוך נקודת המבט הקורבנית שלנו, ומתוך הסתכלות שהיא אתנוצנטרית בלבד, אי אפשר באמת לדבר על אזרחות, אי אפשר באמת לדבר על דמוקרטיה, אלא באמת על, 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 על קודם כל להיות יהודי. עכשיו, עם כל הכבוד, להיות יהודי לא שייך לשיעורי אזרחות. להבין על אלה ערכים נסמכת הדמוקרטיה, על כמה הדמוקרטיה חלשה וזקוקה
להבנה. עד כמה היא נדירה ושברירית.
ועד כמה למעשה היא לא קיימת בישראל, מכיוון שאם דמוקרטיה הוא משהו שנהנים ממנו רק אזרחים מסוג מסוים, הרי שהם יכולים אולי להגיד שבבועה שלהם מתקיימת דמוקרטיה מבחינה של תהליכים דמוקרטיים או פרוצדורות דמוקרטיות, יש כאן חוסר אמיתי בהבנה.
נכון, נכון, אני רק חושב שלרבים מהשומעים, או רבים מהמצביעים, או רבים מהאזרחים לצורך העניין, המושג דמוקרטיה פחות חשוב ברמה האוטופית שלה, או ברמה האמיתית שלה, ויותר חשוב להם האתנוצנטריות היהודית והדמוקרטית. בסופו של דבר, הסדר מבחינתם זה היהודית והדמוקרטית, ככה הם חושבים, ככה השתילו להם למוח, ככה מפמפמים להם וכו'.
נכון, ומה זה אומר?
מה זאת אומרת, מדינה יהודית שהיא לא שוויונית ולא דמוקרטית, נורא פשוט.
זה אומר שגם מרבית הציבור הישראלי, like it or not, מסכים עם ערכי הליבה שמביא איתו בן גביר.
אבל זה בדיוק מה שניסיתי להגיד, אני לא רציתי לעצור אותך בדישך, אבל יש לנו היסטוריה מספיק, לפחות ההיסטוריה הקרובה היא כזאת שאני כבר לא מנסה. תראי, בסופו של דבר, קודם כל, יש פה שני אלמנטים. אחד, הפוליטיקה המיינסטרימית, במובן הזה זה הליכוד, אבל הליכוד הוא רק סמל, כי זה לא משנה, כי בסופו של דבר, אם אנחנו זוכרים אחורה, לא כל כך הרבה שנים, 30-40 שנה אחורה, כשבחירי הליכוד של פעם קמו ויצאו, כשכהנה נאם,
כשכהנה דיבר במליאה,
אז אם זה בגין או שמיר או ארליך, או מי שזה היה אז, והיום הם מחבקים אותו, כן, היום הם מחבקים אותו, והוא חלק מהסחבקייה, והוא איזשהו מין כהניסט מחמד כזה, והוא התבגר, והוא התמתן, והוא למד את הלקח.
הוא לא התמתן בשיט, הדבר היחיד שהוא למד בשיט.
קרן, אני מצטט, אני לא אומר.
אה, סליחה, אתה רואה,
וכן הלאה.
השתפרה בינתי.
וכן הלאה, וזה פעם אחד, וכמובן נתניהו שעט על המציאה והפך אותו למציא והמגן של המחנה הלאומי, עם מרכאות או במרכאות, שזה בעצם מציל נפשו של נתניהו ומשפחתו הקרובה, אבל נניח לכל אלה, כי הוא באמת צריך לשרוד, והוא ילך לכלא או לא ילך לכלא, ויש לו משפט על הראש, ומה יקרה לו בבית כשאשתו מחכה לו שם, נניח רגע לכל הדברים האלה, יש משהו שממנו אני בא, ושהוא מטריף אותי באופן יומיומי. התקשורת הישראלית פשוט פשטה את הרגל, ירדה לזנות, לא יודע, תקריא לזה בכל מילה שאת רק רוצה, היא בוגדת באופן מוחלט בשליחות שלה, במקצוע שלה, באינטגריטי שלה, בחובה הקדושה להביא את הדברים כפי שהם. היא פשוט, מאלה שהיא לא מפסיקה לקרוא לנתניהו ראש הממשלה, מאלה שהיא לא מפסיקה להפוך את כל מי שהוא לא נתניהו לאיזשהו מישהו שרק בא, לא יודע מה, לשים לו רגליים, ושזה נורא בהיום והכל, ורק לו ביבי, כל הסיסמאות שלנו, לפעמים אנחנו גם משתמשים בהם בהקשרים שלנו, אבל אנחנו פחות מאזנים את זה איכשהו. הסיפור הזה עם בן גביר, הוא נהפך לסוג של סלב אולפנים וסלב צילומי חוץ, שבסופו של דבר, כשאנחנו רואים מה שקרה בבליך, ומה שאנחנו רואים מה שקרה בשבט ירקון של הצופים, הוא לא אמור להפתיע אותנו, כי מישהו בנה אותו, יש לו תוכניות שבהן הוא אורח קבוע, הוא על המסך יותר מאשר נתניהו. בשנה האחרונה הבן אדם לא, הוא פשוט יכול לשים לו מיטת שדה באולפן ולישון שם, ואף אחד לא יודע מתי הוא בא ומתי הוא הולך. ובמובן הזה יש פה נרמול מטורף, שאני לא מבין למה, כאילו איזה רייטינג זה מביא, כאילו מה אנשים קונים את החבילות ערוצים האלה בשביל לראות את בן גביר כל הזמן, כל הסיפור הזה שהוא מביא רייטינג, מאיפה אתם לוקחים את זה? איזה מחקר הראה לכם שאם אתם מביאים אותו ב-5 וב-6 וב-7 וב-9 בערב, הרייטינג שלכם עולה לעומת מצב שאם לא הייתם מביאים אותו לשם, איזה בדיקה שמעתית יש פה? למה? וכשאנחנו רואים את מה שקורה בכל ערוצי שידור האלה, אני מבין שבסופו של דבר המלחמה שלנו היא די עבודה, למרות כל מה שאת חושבת ש-if you build it he will come or they will come או מה שלא יהיה. לא, כן, אמרת קודם שאני אמשיך, שאני לא אחסום, את אמרת, אני לא אחסום כי משהו בסוף יחלחל מכל הדברים שאני אומרת, לא.
אבל אני אמרתי, אני לא חושבת, גם אמרתי באותו משפט, אני לא חושבת שהזרע הזה ינבט.
אוקיי.
אני חושבת שבאופן, זרע הפורנות כן ינבט, בניגוד...
בדיוק, כבר נבט.
אבל זה נכון, שוב, אני חושבת, יש כאן כל כך הרבה, זאת אומרת, שוב, זה הרי מורכב הרבה יותר, וזה לא רק התקשורת, אבל זה שנים של למידה חלקית, זה להתעלם מהאמת, זה חלק מזה, אגב, חלק מהתהליכים הפופוליסטיים שאנחנו רואים, והם לא עניין של היום, זה לא התחיל היום, לא קורים רק בישראל, הם גם קורים במקומות אחרים.
אנחנו מסתכלים על מה שקורה בארצות הברית, ואנחנו נדהמים, ובסופו של דבר, בחצר הקטנה שלנו, זה בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר.
ואני חושבת שפה גם יש עוד כל מיני קטליזטורים. בין היתר, המשחק הנוראי הזה, גם על זהות יהודית, וגם על נושא הביטחון. הרי סליחה, כאזרחית בישראל, אני לא מוצאת שום היגיון, סתם לדוגמה, בתקיפות הכמעט יומיומיות של חיל האוויר את סוריה.
ברור שאין שום יתרון בזה, סתם קשקוש.
לא רק יתרון, אני גם לא מוצאת בזה הצדקה. גם כל המשחקים של תעצרו אותי, של הביריון הזה, של הולך לתקוף את איראן. בסופו של דבר אנחנו לא אוהבים לראות את זה.
אבל תשימי לב עד כמה זה לא משתנה, הרטוריקה לא משתנה, לא מ... לא משרון לברק, ולא מברק לנתניהו, ולא מנתניהו ללפיד, ולא מגנץ ל-whoever, הם פשוט שבועים בתוך השטות הזאת, וממשיכים לדקלם אותה כאילו שיש בזה משהו אמיתי, זה לא יאמן.
אז אני דווקא אתחיל אפילו מבן גוריון, בלי שהוא יתהפך בקברו, אוקיי? ואני אגיד שבמשך שנים, מה שאנחנו רואים כאן, זה התעצמות של כמה תהליכים, בחברה הכללית, גם של השימוש בשואה, וזה גם נורא בעיניי, כהצדקה לאיזושהי קורבנות, גם חוסר היכולת שלנו לראות את ה... טוב, רגע, אני תכף אכנס לזה, כי זה נושא אחר שאולי גם ראוי לדבר עליו, אבל כל ההפחדות הביטחוניות, ובאמת גם כל ההסתכלות המאוד יהודית אתנוצנטרית, שהפכה להיות משהו שהוא הרבה יותר מוטמע בציבור מאי פעם, זה רק הולך ומתחזק משנה לשנה. לכל הדברים האלה יש מחיר, ואם תשים לב, אף אחד מהדברים האלה לא באמת מתכתב, אוי שזה פועל שאני שונאת, אבל עם הבנה דמוקרטית, עם התמאה של ערכים, עם מוסר ועם הצורך הזה באמת שהוא מחויב המציאות להתמודד עם האמת. שים לב למשל, כשאתה מדבר לא עלינו, על נקבה. אז חלק מהתגובות הראשוניות של כמעט כל ישראלי שתדבר איתו, זה יהיה בפסיב אגרסיב מזעזע, אוי באמת, סליחה שניצחנו. עכשיו...
הם התחילו.
בדיוק, או כל צבאות ערב קמו עלינו, קודם כל אנשים, let's get history straight, זה לא נכון.
אל תספרי להם עובדות עכשיו,
אבל בוא נגיד שבאמת כל מדינות ערב קמו עלינו לחלוטנו, בסדר? נגיד. המקום הזה של חוסר היכולת להפריד, הייתה מלחמה, אוקיי? קודם כל אנחנו מאוד לא אוהבים להסתכל על כל מה שקרה במלחמה, וזה תמיד הם אשמים, אבל נניח, הניצחון במלחמה הוא לא משהו שאיזשהו ישראלי, או אולי, אני לא יכולה לדבר בשם כל הישראלים, אבל שמרבית הישראלים, מימין או משמאל, לא מצרים עליו. אף אחד לא מצר על זה שקמה מדינת ישראל. בטח לא בן אדם, ואם כן בן אדם שגר כאן מצר על הקמת ישראל, אז אני באמת כאילו, לא יודעת איך לענות על זה, אוקיי? אבל הנקודה היא לא הניצחון במלחמה. הנקודה היא, הטעויות והשגיאות, חלקן מכוונות, חלקן לא, שנעשו בזמן המלחמה הזאת. יש הבדל מאוד גדול בין לנצח במלחמה, שאגב אפשר את המלחמה הזאת, עוד איכשהו אפשר להגיד שהיא מוצדקת, אם כי שוב, איך שמלמדים אותה בישראל, זה תמיד אנחנו לא עשינו כלום, והיינו חמודים כאלה ובאו ותקפו אותנו.
המנצחים כותבים את ההיסטוריה,
אבל המנצחים גם מוחקים.
ברור, זה חלק מהעניין.
חלקים גדולים.
כולל כפרים, כולל כפרים
בשכונות. כי אי אפשר לשמור את השלדים בארון, או לחלופין בחניון בטנטורה, אוקיי? אז כשהדברים האלה עולים, במקום לבוא ולהגיד, אף אחד לא מבקש שתתנצלו על הקמת מדינת ישראל. אף אחד לא מבקש שתתנצלו על הניצחון במלחמה. אבל כן להיות מספיק מוסרי ולהגיד, כן, נכון.
אבל מי רוצה להיות מוסרי? כן, את... תקשיבי,
אבל אז אי אפשר לבוא ולהגיד, אוי אוי אוי, למה בן
גור? לא, הם לא אומרים אוי אוי אוי, תקשיבי, בסופו של דבר, אנחנו, זה נורא דומה לסיפורים האינדיאנים, גם בצפון הרחוק.
סליחה, אין דבר כזה, אנחנו לא משתמשים במושג אינדיאנים, הוא כבר מזמן
קונסל. אוקיי, נייטיב אמריקאנס, אוקיי, אוקיי. מה שזה לא יהיה, ילידים.
ילידים אמריקאים?
בסדר, 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 סליחה. תני לי לפתח נושא, אבל אנחנו נתחיל גם לסיים, כי זה מה שנקרא היום שישי, בישולים על הראש והרוח איתן.
אנחנו סוף סוף יוצאים למסעדה שלא יצאנו אליה בגלל קורונה ליום הולדת שלי.
כל הכבוד, אז שיהיה במזל טוב. anyway, מה שאני אנסה להגיד, אנחנו יוצאים מקודת הנחה שיש פה איזה הסכמה קולקטיבית, אינהרנטית, מקיפה, שהחברה צריכה להיות שוויונית, וזה לא נכון. יש פה מין common knowledge כזה, מין אמירה כללית כזאת, שאנחנו סוג של דמוקרטיה, מתגוננת, נכון? יש את הדבר הזה, דמוקרטיה מתגוננת, וגם זה מזמן לא נכון, אנחנו דמוקרטיה מאוד מאוד תוקפנית, ואנחנו גם לא דמוקרטיה.
אנחנו גם לא דמוקרטיה, ואנחנו גם לא שמים לב שהאיום הכי גדול הוא האיום שלנו מבפנים.
אבל בוודאי, בוודאי.
הרבה יותר מהאיום מבחוץ.
ואנחנו חושבים שאנחנו מוסריים, ואנחנו ממש 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 מזמן לא. זאת אומרת, יש פה באמת מצב שהוא בידול מוחלט בין כמה וכמה זרמים, וככל שעובר הזמן, הזרמים האלה הולכים ונפרדים לעוד ועוד זרמי משנה, ואני לא כל כך רואה איך איך ניתן יהיה עוד לחבר את כל הדברים האלה יחד. כל פעם שדברים איתי, אבל ארצות הברית, אמרתי, כן, ארצות הברית היא באמת דוגמה מופרעת לחלוטין לאיזשהו איחוד שהיה בלתי אפשרי והכל, אבל לפחות הם השכילו, זה יצר המון בעיות והכל, אבל לפחות יש להם איזה מסמך אחד שעליו, כאילו מי שמגיע ואומר, אני חותם עליו. זה שהם מפרים אותו, זה שהם מפרשים אותו בכל מיני צורות,
אז יש... היום במסגרת האנטי-אוניברסליזם גם מנסים להסביר כמה זה מוטעה, או כמה אסור, או למשל, הקנסליישן של ג'פרסון, לדוגמה, כי הוא היה בעל עבדים.
כן, בוושינגטון יש...
אבל בהצהרת זכויות האדם, כשמדברים על מן, אז אפשר לבוא ולהגיד, מדובר רק בגברים לבנים. אגב, שזה לא נכון, כי אם קוראים את הטיוטות, אז מגלים שההתייחסות שם היא לאדם באשר הוא אדם, אבל זאת לא הנקודה. ואפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו פאקינג במאה ה-21, אנחנו עושים לזה ריקליימינג.
כן, אני לא רוצה להיכנס עכשיו, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לפרשנויות חוקה ותולדות ארצות הברית, כי א', אני לא מספיק בקיא, ב', כי לא זה העניין. מה שניסיתי להגיד זה שהם לפחות הסכימו בגדול על איזשהו מבנה בסיסי אחד, ופה בארץ החברה, ככל שהיא מתפתחת, אנחנו מאוד צעירים, עוד צריך להגיד, אבל ככל שהיא מתפתחת, אין הסכמה על כלום בעצם. אין הסכמה לא על חופש דת, ולא על חופש תנועה, ולא על שוויון בין מגדרי ובין מגזרי ובין דתי, ואין פה בעצם הסכמה על שום דבר.
חוץ מחשר עליונות יהודית.
תשמעי, גם זה משהו שהוא נוצר, הוא לא מוגדר חוץ מאשר יהודית ודמוקרטית, וחוק השבות, ורשימה עצומה של, נקרא לזה, הסכמות במעמד צד אחד של החברה היהודית, אז כן, בסופו של דבר אנחנו...
לא יודעת, אני קראתי למשל את גנץ, שהסביר על איך הוא רוצה להקים ממשלה חזקה ורחבה, אבל בלי שוליים. 21% מהאזרחים בישראל הם ערבים, ומבחינת גנץ מועמד לרשות ממשלה, לפחות בעיני עצמו, הם שוליים.
למה גנץ טוב יותר, או חשוב יותר, או משמעותי יותר מלפיד, או מנתניהו, או מכל אחד אחר שהיה שם?
זה בדיוק מה שאני אומרת, אנחנו לא רואים את זה.
נכון, נכון.
אבל בסופו של דבר הפוליטיקה הישראלית, וסליחה, זה כולל גם את מרץ, שבצורתיה בכל זאת נמצא יאיר גולן, שלא הוצא החוצה מזה, ואלי סללחה שהודיע שכן, עונש מוות למחבלים יכול להיות דווקא מגניב.
אני לא רואה שום הבדל, כל הפוליטיקה היהודית היא כמעט אינוח, אני אמרתי, היה איזה דיון על מספרים, על הקים של עצמאות, אמרתי, תוציאו את רגע אחד, את נתניהו מהמשוואה, ויש לכם ממשלה יציבה ימנית של 95 מנדטים, אין שום בעיה עם זה, תוציאו 5-6 ממרץ, 2.5 אנשים מעבודה, ונגמר הסיפור, אין בכלל, השמאל פה לא קיים.
לא על מדיניות ימין, עוד יותר מדיניות ימין על מלא מאשר של נתניהו כולל תקציב.
אנחנו שוכחים שאת כל הדבר הזה יסדה תנועת העבודה במשך שנות דור, ומי עוד לפני מלחמת ששת הימים, ככה שאין פה שום חידוש.
שנסגור שאין עתיד.
סליחה? שאין עתיד.
שנסגור על זה שאין
עתיד. זה מסוג המקרים באמת הבודדים בשיחות שלי, שאני והאורח שלי, האורחת שלי, לא מתבדלים, להפך, אני לא יותר אופטימי, אבל אני פחות דטרמיניסטי ממך, או מהגישה שאת מציגה, כי שוב, זה עניין של גיל, זה עניין של השקפת עולם, לא יודע, פטליסטית, אני חושב, מהצד שלי. זאת אומרת, אני לא חושב שמשהו יכול להשתנות, אני לא חושב שמשהו דרמטי יקרה, אני פשוט שאנחנו נלך ונשקע באותה מדמנה עוד ועוד ועוד ועוד, וכך החיים יתנהלו פה. ולא יהיה איזה... לא יבוא מפץ גדול. לא יבואו גמדים. לא יקרה, לא יקרה, אין. זה מה שיש. העולם לא יבוא להציל אותנו, גם זה משהו שכבר, נדמה לי, נגמלנו מהחלום הזה. מה שיש זה מה שיש, אנחנו נהיה סוג של ערימת שבטים פלנגיסטים חמושים, רעים ולא שוויוניים. זה המקום שבו אנחנו חיים, מה אני יכול לעשות? אין מה לעשות בעניין הזה.
איך ממשיכים מכן, טובי?
הולכים לארוחת יום הולדת. ואני הולך לפגוש את הנכד שמחכה לי למטה.
זה נהדר. האמת שאני חשבתי לגרור אותך היום, דווקא כשאמרנו יאללה נעשה שיחה כזה ביחד, אני חשבתי לגרור אותך למקום האישי של תחושות, ואחרי כמה ימים לא ממש פשוטים, כולל גם זה שאני כבר לא ממש כותבת בהארץ, ועוד כל מיני דברים.
נקבע פגישה נוספת.
אנחנו נקבע פגישה נוספת, בהחלט.
כן, לא, יש המון דברים לדבר עליהם, וזה שאנחנו עושים את זה על בסיס שבועי, או דו שבועי, או חודשי קבוע, זה טוב, כי מצטברים דברים, ואפשר, וכל אחד מאיתנו עושה את השיחות האחרות שלו במקביל, וזה בסדר גמור. מצוין. קרן, אז קודם כל באמת שיהיה, אם לא יצמח, תרגגו, למרות שכבר עברו שבועיים, שבוע, עשרה ימים, לא יודע כמה.
בסך הכל 5 ימים מאז יום ההולדת שלי.
אוקיי, את רואה, אז טוב, אני לא יודע מתי אנחנו משדר את זה, אז זה בסדר גודל של שבוע. ובריאות. ובריאות, כן, שלי בעוד שבוע וקצת.
ועוד 10 ימים.
שביעי לחודש. לא, תשיעי לחודש. לא, בעוד שבוע ביום, בשבת הבא.
נכון.
בסדר, בסדר, אבל ספטמבר, את יודעת, אנחנו
עושים בקשת. לא, אני יודעת שזה 17, אבל שכחתי שהיה אותי.
הכל טוב. בסדר, קרן. טוב, אז שיהיה באמת... כן, אנחנו נמשיך, אין לנו לאן ללכת, זה מה שיש לנו.
בדיוק, אז לפחות נדבר את עצמנו למוות.
מה נשאר?
בדיוק.
תודה, קרן, תודה.
תודה לך.
יאללה, ביי.
בהחלט, ביי.